טוב, שלום עליכם, ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בט"ו באב, ב-15 באב, בסוגיה של 15 באב, וביום חתונתו ויום שמחת ליבו, שבהם בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. אנחנו חוזרים לפרשות שלנו, אז צריך גם להשלים את עקב של השבת הזאת וגם את ראה. כל כך הרבה פרשות יש כאן, אבל אנחנו מנסים לאורך כל ספר דברים לנסות לגעת בנקודות, אין איזה סוף כמובן, אבל לנסות לגעת קצת בנקודות שהן הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. נקודות שמתבררות אצל משה רבינו. נקודה אחת שאני רוצה רק לגעת בה ברגע אחד, ולא להיכנס אליה עדיין לעומק, ולנסות לברר אותה דרך הפרשה הקודמת, היא ביטוי בעברית שמשה רבינו מחדש. הוא מתחדש בפרשה שלנו השבת, של מלאכם. הוא מתחדש אצלנו בפרשה השבת, אבל מכאן ואילה, והוא לא קיים לפניכם בספרים האחרים, הוא לא קיים בארבעת החומשים הראשונים, לא מופיע אף פעם, ומכאן ואילך הוא הופך למטבע לשון מחודשת של משה רבינו. חידוש גדול. והחידוש הוא נראה פשוט מאוד. בואו נסתכל רק רגע בפרשה שלא תוכל לאכול בשעריך. פרק י' ב', פרשת ראה, פרק י' ב', פסוק יוד זין. אני פותח בנקודה אחת שהיא באמצע עניין שלם, אבל אני רוצה לראות אותה לרגע אחד כנקודה עקרונית, ואז לחזור לנקודה שאני חושב שכבר ביררנו טיפ-טיפה, והיא מתבררת מאוד מאוד בספר דברים. פרק יוד ב', אתם רואים? נדבר על... בהמשך, בפרשת ראה, אחרי שכתוב על כל העניינים שצריך יהיה לעשות במקדש, אז נאסר באיסור גדול, 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 להעלות את העולות שלא במקום הקודש. ישמר לך, פסוק י' ג', פן תעלה עולותיך, מלאכם, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. וזה ממשיך. רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך. התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. אלה דינים ששייכים לקורבנות, לבשר שהותר, בשר תאווה כשאין שלמים. ועכשיו אנחנו עוברים לפסוק חדש שעובר למעשרות. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך ותירושך ויצריך, ובחורות בקריך וצונך, וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך ותרומת ידיך. הפסוק נראה פשוט, אבל אם נחשוב לשנייה אחת על הלשון, היא לשון מעניינת מאוד. אנחנו לא משתמשים בה בעברית של היום, למרות שמבינים אותה בפשטות. מה זה לא תוכל? מה פירוש בעברית אינני יכול? אין לי אפשרות, נכון? ומה זה לא תוכל לאכול בשעריך? אין לך רשות. ודאי שיש לי אפשרות. יש בחירה חופשית. אתם שמתם לב לביטוי הזה? הביטוי הזה חוזר על עצמו אחר כך בפרשה נוספת, בפרשת ראה. בקוצר זמן לא ניכנס לפרשיות. ממשיך בפרשת שופטים, שם זה מוכר, אז אני אזכיר לכם. שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. לא אוכל? אין לך רשות. עובר בפרשת כי תצא. בסדר? אם יש אבידה, אתה חייב להשיב את האבידה, לא תוכל להתעלם. או-הו, לא אוכל. אני מומחה בזה. מה פירוש לא תוכל? כל המקומות האלה באונקלוס ומחדש, לא תוכל בעברית, זה גם אין לך רשות. תראו את אונקלוס בפסוק י' ז', לא תוכל, לית לך רשו, אין לך רשות. טוב. טוב, אבל אני רוצה שנשים לב לנקודה חשובה. זהו חידוש לשוני של משה רבינו, שצריך להבין את תוכנו. עד ספר דברים, חפשו, לא תמצאו בארבעת החומשים הראשונים איסור במילים לא תוכל. המילים לא תוכל בתור אין לך רשות, זהו מטבע לשוני מחודש שחוזר על עצמו, הבאתי לכם כמה מהפעמים, ברצף. חזק מאוד בפרשות שלנו מהשבת. זה דבר שצריך לנתח אותו. צריך להבין אותו. זה לכאורה רק נושא לשוני, אבל אני רוצה להסביר, הוא פילוסופיה גדולה מאוד. כי מה פירוש אני מתרגם לא תוכל, אין לך רשות? זה נחמד מאוד. אבל כל עניין המצוות הוא שיש לי אפשרות כזאת ויש לי אפשרות אחרת. אני גם רוצה להגיד לכם את זה יותר קיצוני. לחדש את לא תוכל בפרשת ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, זה בכלל מהפכה. בפרשה שאומרת יש לך בחירה, תעשה מה שאתה רוצה. להגיד שאין לך רשות פירושו אינך יכול, זה מחייב הבנה. את החידוש שלא תוכל, חידש משה רבינו בראה אנוכי נותן לפניכם היום, תבחר. אבל מסכן אם תבחר לא נכון. זה לא שכוייך. זה צריך להבין את זה. אנחנו ניכנס ללא תוכל, לאט לאט, אבל אני רוצה להיכנס ללא תוכל מפרשת עקב. ונחזור אחרי זה למושג הזה שלא תוכל, לא דווקא בהקשר של המעשרות, צריך לראות אותו בכל אחד מההקשרים אחרת, אלא בהקשרים הכלליים.
יש ביטוי נפלא של האלשך, הזכרתי אותו כמה פעמים.
יש ביטוי נפלא של האלשך בפרשת השבת הוועידה. בפרשת השבת הוועידה כתוב בסוף, לא תוכל להתעלם. אז שם כתוב, ואם לא קרוב אחיך אליך, אתה קודם כל חייב להחזיר. אי, לא קרוב אחיך אליך, ואספתו אל תוך ביתך. זה סיפור רציני מאוד. אתה נניח מצאת בתור אבידה, נניח, פרה. צריך להכניס הביתה, אפשר גם ברפת. ואספתו אל תוך ביתך, הרי זה מצאת עוד פעם אבידה, ועוד פעם אבידה, ועוד פעם אבידה. אומר רשי, לכן כתוב, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. לא תוכל להתעלם. אומר האלשך הקדוש, מדהים. אם אתה תתחיל להתרגל לזה כל החיים שלך, והשב תשיבם אפילו 100 פעמים, גם אם תרצה, לא תוכל להתעלם. אתה תראה זה ייכנס לך לברידים, תנסה להתעלם, נראה אותך. לא תוכל להתעלם. כך לומד האלשך שם בכי תצא. אבל זה לא מופיע בלא תוכל עם הקודמים. הרעיון הוא ודאי רעיון גדול. זה לא מופיע בלא תוכל עם הקודמים, וצריך להבין את הרעיון שוב ברמה העקרונית, הפילוסופית. זה רעיון עצום, משה רבינו מחדש יסוד. הוא מחכה שאנחנו נבין מאלינו שלא תוכל פירושו גם אי יכולת, כי יש את הביטוי אי יכולת. ואמרו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה וכו'. מה זה מבלתי יכולת? אין לו רשות. ודאי שמבלתי יכולת זה אין אפשרות. והוא מחדש מושג הפוך בתוך עצמו. כדי להבין אותו קצת, אנחנו נחזור למושגים שדיברנו עליהם, בעיקר למושג הלב שעסקנו בו. אני רוצה להזכיר שמושג הלב שמשה רבינו מתחיל איתו התורה מתחילה איתו כבר בסוף ספר במדבר, אבל משה רבנו מתמקד בו מאוד 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 בספר דברים, וסיאו מגיע, הזכרנו את זה במעט מאוד בסוף הספר, בציווי האחרון של משה רבנו ביומו האחרון, דבריו האחרונים אל העם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. אינני צריך שום דבר, אני צריך שתשימו פה את לבבכם. אמרנו שאת הלב, אפילו פיזיולוגית, שנהיה בריאים כולנו, אפשר פשוט לשים. אפשר לשים ולהחזיר. שימו לבבכם, זה רחמנא ליבא באי. מושג הלב מקבל גם הוא חידוש רעיוני, כמובן לשוני, אבל לשוני רעיוני גדול מאוד בפרשת עקב, וצריך להבין אותו טוב בהשוואה למקום אחר בספר דברים, ומזה נתגלגל בסוף חזרה ללא תוכל. אני חוזר בפרשת עקב פרשייה קצרה שבה מתגלה לנו שיש מושג שנקרא אורלת הלב. באיזה פסוק זה? פרק י' חמישי. מפסוק י' ב' מתחילה פרשה ועתה ישראל. מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. רש"י אומר פה, מה השם אלוקיך שואל מעמך, מכאן אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, רש"י מבין שהחידוש של הפסוק הוא, מה השם אלוקיך לא יכול לעשות לבד? מה השם אלוקיך שואל מעמך? שואל זה לשאול משהו, לבקש. שואל זה גם לשאול חפץ. כשאני שואל, אני בעצם לוקח משהו שלך, לגמרי. היראת שמיים היא שלך. מה השם אלוקיך שואל מעמך? בזה כביכול הוא לא יכול להפריע. לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. הן להשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. אני אחרי שני הפסוקים האלה רוצה להגיד, הבנתי, יפה מאוד, אבל איך עושים את זה? מאוד נחמד. מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. זהו. חוץ מזה לא בעיה. חיים פשוטים. איך שואלים חז"ל? אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא. יראת שמיים זה באמת דבר כל כך קל? אומרים חז"ל, כן, בשביל משה זה דבר קל. נתן לי יישר כוח, אבל מה איתי? אני גם פה בעסק. אומר נתניה, גם בך יש בחינה של משה. תפעיל אותה. נו, זה קודים יפים. לא הבנתי איך. אגב, שימו לב לפסוק, הפסוק הוא נפלא. מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. נו, ואם כבר דיברנו, מה אכפת לך להוסיף עוד משהו? ללכת בכל ברכיו, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, זה כבר אין זה. זה אותו כרטיס, זה לא... מה השם אלוקיך שואל? אני ראה את השם אלוקיך. טוב שאתה פה. בוא כבר נגמור כמה עניינים שלך. מזמן רציתי לדבר איתך, אבל לא הספקנו. חז"ל אומרים את זה לא בערך, באותה לשון, יותר חריף. אחת שאלתי מאת השם, נתחיל בשבוע הבא, אותה אבקש. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. נו, ואם כבר אני מדבר, אז מה אכפת לך לחזות בנועם השם לבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעי, אסתירני וכל זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אתה לא עושה יפה, אמרת אחת שאלתי, אינך פוסק. אמר לו ריבונו של עולם, לא ממך למדתי? שאמרת מה השם אלוקיך שואל מאמך, כי אם להירא, המשכת. זה מדרש מדהים, אבל זה קושייה כפולה, לא הבנתי את התשובה. אז מה כתוב במדרש? ששניהם עשו לא בסדר. יצאנו טוב. שרבנו אומר, לא, השם, אתה התחלת. 100%. סגרנו, אני התחלתי, פעם הבאה הכל יהיה בסדר. אז מה התשובה? אז אני שואל שתי שאלות, אני טוען שאין אחת, אבל אני שואל שתי שאלות. א', מה הולך פה? מה השם לוקח שמחכים לי? ב', איך? כלומר, זה כמה שאלות מורכבות. איך הליראה יביא לכל השאר? איך ליראה ולאהבה? איך? מה הפטנט? מה לעשות? ועוד מעט תראו דבר פלאי שיחברת לדוד השם אורי ואישי, שאנחנו ניכנס עוד מעט עם הפרשה הזאת. פסוק י' ד'. יש בדברים בעיה. הרבה פעמים אנחנו רואים פרשיות שלמות שעוסקות כאילו בנושאים שאתה לא מבין בכלל מה רוצים. פתאום משה רבנו מדבר על איזה נושא ככה ומדבר עליו בלי סוף, ואתה לא מבין מה הקשר. צריך לעבור על זה לאט לאט, זה צריך בשביל זה ללמוד את דברים בנחת, פסוק פסוק, זה לא יאמן. אנחנו רוצים לעשות את זה בתוך הפרשייה הקצרה הזאת ורק בכמה פסוקים. הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בא. איך זה עוזר לי לעניין הקודם? אז עכשיו גילוי שהקדוש ברוך הוא אלוקי העולם, אני יודע, נראה קשה לי להיראה את השם, מה לעשות? קיבלתי, אני מוכן להגיד על זה שיעור. אבל מה לעשות? שקשה לי, נו. אז מה אתה אומר לי? זה בסדר, להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. גם את זה אני יודע, אני יודע שיש נצח ישראל, אני משוכנע בזה. אני יודע את הכל. אבל אני קשה לי לתרגם את זה ללהירא את השם ולאהבה ולשמור כל מצוותיו, מה אני יכול לעשות? נו, אני בודד בעניין, אבל אני קשה לי עם זה, מה אני יכול לעשות? אני יודע שלהשם אלוקיך השמיים, אני יודע שאפשר לפתח את הידיעה הזאת, אבל אני יודע קצת, ואני יודע שבאבותיך חשק השם, צריך להיות טיפש כדי לא לראות את זה. אני יודע שיש נצח ישראל בעולם, הבנתי. נו, ביבך, אגב, ביטוי מדהים, פעם ראשונה שיש אותו, רק באבותיך, מה? חשק. חשק. אתם יודעים מה זה חשק? בעברית מודרנית, יודעים מה זה מתחשק לי? מתחשק לי, מה לעשות? מתחשק לי. חשק. חשק. פעם הזכרנו את הביטוי הידוע של התניה, שמזכירים חז"ל תמיד שהקדוש ברוך הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים. אז שאלו את האדמו"ר הזקן, אבל למה הוא ברא את העולם בכל זאת? אז הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים. אמרו, כן, אבל תראה את הבריאה, למה הוא עשה כך? זה אמר אדמור הזקן, על תאווה לא שואלים שאלה. נתאווה, מה אני יכול לעשות? טייבה. לא שואלים, עדיין יש לו טייבה, מה? רק באבותיך חשק. חשק. זה פילי פלאות. לאהבה אותם. ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. לא הבנתי מה התשובה לשאלה שהיא השאלה שמי שבורח ממנה לא יתייחס לפסוקים. איך להיראה את השם אלוקיך? זה בידיי, נכון? הרי זה מה שאמרת לי. אמרת לי שלהיראה את השם זה בידיי. איך? אם זה בידיי, תן לי כלים. אז מה הכלים? של השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים? שכוייך? לא הבנתי. שבאבותיך חשק השם? יודע. מה הכלי? ולכן, ומלתם את אורלת לבביכם, ואורפיכם לא תקשו עוד, וכך תצליחו ליראה את השם אלוקיכם. אם תדעו למול את אורלת הלב, כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה וכולי, ושוב זה נראה לא קשור. אבל זה הכל קשור. כי להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, ומכולם הוא בחר רק במי? בכם, כך מסביר פה רשי. ואתם חשוקים לפניו, לשון רשי. ובעצם יש קושייה גדולה. למה השם חושק בנו? הרי הוא האל הגדול, הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים. אתם יודעים כמה דתות יש בעולם שאומרות שזה לא הוגן שהוא חושק בנו? ואם אנחנו נתנהג לא יפה, הוא בטח יפסיק לחשוק בנו. אלא אם כן זה כזה חשק שאי אפשר להתגבר עליו. והקדוש ברוך הוא מתחשק לו בנו בצורה שאי אפשר להתגבר עליו. זה נשמע משפט נורא. המהר"ל אומר את זה מפורש. המהר"ל אומר, למה כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית במתן תורה? למה כפה? אז אומר המהר"ל יותר. אומר המהר"ל, כי כשאדם כופה, אז הוא נחשב אונס. ובאונס כתוב בתורה, לא יוכל שלך כל ימיו. מהר"ל. והמהר"ל אומר שזה מופיע במדרש. אתם שומעים? מהר"ל מפורש, בשם מדרש, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית כדי שיהיה עליו דין אונס. וכיוון שהוא אונס, לא יוכל שלך כל ימה. עכשיו זה כי בך חשק. והשם אלוקיכם, אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור, הנורא, זה כל היסודות של הכל. לא יישא פנים, לא ייקח שוחד. אבל בך הוא חשק. אז מה זה עוזר לי לגבי היראה? כשתמול את אורלת הלב, אז את אורפכם לא תקשו עוד. ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. לא הבנתי. לא, אני אומר את המילים, אני מבין שכאן הקוד, אבל לא הבנתי. אני מבין שמשה רבינו עוד פעם רוצה לדבר על הלב, והפעם הוא חידש לנו מטבע לשון חדשה. כמו שיש אורלה בבשר, שם אני מכיר את המילה אורלה, כך יש אורלה בלב. חידוש, יש לב ערל. ומכאן יבוא הביטוי ערל לב וערלי לב, והנבואה תשתמש הרבה בביטויים האלה. ומלתם את אורלת לבבכם. אני אחזור עוד מעט לפסוק הזה של אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, הוא קשור לפסוק אחר בפרשה, הוא יהיה הנתון האחרון בצ'ונט, במשוואה שאנחנו רוצים לעשות ביחד בסוף. אבל בינתיים, ומלתם את אורלת לבבכם. זאת אומרת שללב יש אורלה, ואת האורלה הזו צריך למול. יש את הביטוי של אורלה, למשל, בפירות. שם אין את הביטוי של מילה. יש אורלה, הרעילים, שלוש שנים, אבל אין שם מילה. מושג מילת הלב חוזר אצל משה רבינו פעם נוספת, ידועה יותר, בפרשת ניצבים. הפסוק מוכר, אבל אני רוצה בכוונה שנפתח כדי שתראו אותו בהקשר הכללי. אבל מה שנקרא, תשמרו גם אצבע בפרשה שלנו, נחזור לשם עוד מעט. בפרשת ניצבים, בפרק למד, מופיעה פרשת התשובה, או כפי שהיא נקראת בראשונים ובאחרונים, פרשת המשיח, פרשת הגאולה. זו הפרשה שבה מתוארת התשובה הגדולה שתהיה לעתיד לבוא, שכולנו נגיע אליה, והביאך השם, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הדיחך השם אלוקיך, הפיצך השם אלוקיך שם. נכון? אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך. ואז פסוק ו, נו, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. תעזבו רגע את המילים למען חייך, תסתכלו רק על לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ביטוי שמשה רבנו חוזר עליו בלי סוף בספר דברים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הפרשה שאנחנו ראינו לפני שנייה, זה ביטוי שמופיע בכל פרשת עקב, אבל יש כאן שני שינויים גדולים. שאלה א', אז מי מוזמן להיות מוהל? נו, מה התשובה לפי פרשת עקב, מי המוהל? אנחנו. ומלתם. מי המוהל לפי פרשת ניצבים? קדוש ברוך הוא. אז מי המוהל? את הלב מלים, חידוש א'. בלב יש אורלה וצריך למול אותה. רש"י מסביר את המילה אורלה, אותם הלב וכיסויו. הבנתי. את הלב הזה צריך למול, ואני יכול למול. זה לא דיון פרשני עכשיו, זה דיון בעומק. אני, יש לי את היכולת למול. עכשיו, זה חייב להיות שיש לי את היכולת למול, כי זה בפרשה שאומרת לי למה זה בידיי. נכון? כי הפרשה אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה הקדוש ברוך הוא שואל ממי? ממני. כלומר, זה בידי. בלי שאני אמול, לא תהיה מילה. עכשיו, בפרשת ניצבים כתוב שמי מעל? השם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך. ויש פה תוספת, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. מה פירוש למען חייך? כדי להגיע ללא תוכל, אני אומר שצריך לעבור דרך הלב, דרך מילת הלב. האדם יכול להגיע למדרגה כזאת שאין לי רשות יכול להיות מתורגם לאינני יכול. זו מדרגה עמוקה מאוד, אני רוצה להתחיל להיכנס אליה. אבל האדם, כך אומר לנו משה רבינו, יכול להגיע לשליטה כזאת, הוא יכול להגיע למציאות כזאת שלא טעיתי בעברית כשאמרתי לא תוכל. עכשיו, היכולת שלו להגיע לזה זה מפני שזה תלוי בו. ליבו בשליטתו. באמת, ליבי בשליטתי? שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, אומרים חז"ל. אחד מהם הוא הרהור עבירה. ליבי בשליטתי? ואז פתאום בא משה רבינו ואומר, ודאי, אתה יכול למול את אורלת הלב. אבל כנראה יש משהו באורלת הלב שאתה לא יכול למול, שרק השם אלוקיך יכול למול. וחייך לא מושלמים רק עם המילה שלך, אלא גם עם המילה שלו. נכון? וזה מעניין מאוד. זה מופיע כאן בפרשת היראה, זה מופיע שם בפרשת משיח. כשהמילה תגיע לשלמותה. גם לזה נגיע עוד מעט, ונעלם אחרון לטון של היום. את הפסוק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ששאלנו איך הוא קשור לפסוקים האלה, אמרנו שזה באמת קושייה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא נושא פנים ולא לוקח שוחד, אז להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, אז למה אם חטאנו חלילה 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 לא מחליפים אותנו? כי חשק. וזה השם אלוקיך שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כלומר, כתוב פה בהבלעה שמה, שלך מה? הוא כן עושה פנים. הוא גם כנראה לוקח שוחד. דנים בזה הרבה. איך יכול להיות? מה הפירוש? חז"ל אומרים שזה בסדר לקחת שוחד. הקדוש ברוך הוא אוהב תשובה, ועם התשובה אתה יכול לשחד אותו. זה עוד פעם כמו הדבר הקודם. אז מה התשובה? חז"ל משתמשים בביטוי הזה, ובזה אני עומד, חז"ל משתמשים בביטוי הזה לגבי לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, לגבי פרשה אחרת בפרשת עקב. פרשה מוכרת מאוד. גמרא במסכת ברכות מספרת שבאו מלאכי השרת או באים אליו כל יום ומתלוננים ואומרים לקדוש ברוך הוא כך: דרש רב אבירה זמנין אמר לה משמי דרבי עמי, ודף כף בפרק שלישי בברכות, זמנין אמר לה משמי דרבי עמי וזמנין אמר לה משמי דרב אסי, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, גמרא ידועה אבל מעולם לא הבנתי אותה. כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. נכון? ואתה נושא פנים לישראל, דכתיב יישא השם פניו אליך. שאלה טובה, צוינת, נכון? אמר להם, למשל, אם בשביל ברכת כהנים צריך מניין, נכון? אז אם נניח יש תשעה יהודים ומלאך, זה לא זה. ואם זה ממש מיכאל וגבריאל עליו יחד, אז יש שניים מיותרים למניין. אם זה כל המלאכים, רוב המלאכים גם זה בכלל מפריע, כי זה בשבעים האומות. אבל אם זה עשרה יהודים שלא השאירו איסור אחד שלא עברו עליו, זה מניין. זה צדיקים. נו, זה לא נשיאת פנים. אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל. ואני אומר לכם שכשרואים את הפסוקים במקור, וכך לומדים גמרא, רואים שהגמרא בעצם התייחסה לבעיה בפסוק. כי הרי הפסוק הביא את אשר לא אשא פנים ולא ייקח שוחד כקושייה לפסוק. איך להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים? זה דברי מלאכי השרת. זה לא דרשה עכשיו. ורב אבירה אומר משמי דרב עמי או משמי דרב אסי, כך הוא הבין את הפסוק. אלא מה? הוא לא הבין את התשובה. ולכן הוא שואל, אז מה באמת הפירוש? ואז הוא אומר דבר מוזר. אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה. אגב, הוא אומר למלאכים, בטח אתם יודעים, זה באותה פרשה. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. זאת אומרת שכדי להתחייב בברכת המזון, מה צריך? מינימום שיעור סביעה. והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. רש"י אומר, הוא הסביר למלאכים שיש הבדל בין רבי מאיר לרבי יהודה לגבי כזית וכביצה, שילמדו את הסוגיה. ואז הבינו, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. גמרא נפלאה, לא הבנתי כלום. מה הוא אומר? אני נושא פנים לישראל? הם משלמים טוב? שכנע לגמרי. זהו, אין לי שאלות יותר. האמת, אחרי תשובות כאלה בבטן שלו. גם לא כדאי. אחר כך גם לא הבנתי את העניין מבחינה למדנית הלכתית. כתוב בפסוק ואכלת וזבעת. זה לא פינה לשיפוטכם, זה הצעה כבקשתך. כלומר, ממתי אני מחויב בברכת המזון? נו, רק שאני שבע. הם מחמירים על עצמם. הם מקילים על עצמם בברכות לבטלה. התורה אמרה ואכלת ושבעת? אז אני החלטתי כזי. אני רוצה להחמיר על עצמי יותר, אני טוען שבפירור. למה לא? פירור, מספיק, ואני רוצה לברך ברכת המזון. מחמיר על עצמו. אתם מבינים את הגמרא הזו? זה אומרים אותם וממשיכים הלאה, באיזה ניגון ממשיכים. זה טוב, כי זה סוף הסוגיה, מתחילים משנה חדשה אז. מה, הפירור? והכזית זה בריאה, אבל לא כתוב בתורה בריאה, כתוב סבתא. הבנתי, בריאה זה הגדרה של עמדן, קניתי. אבל בתורה כתוב, ואכלת וסבתא. אז מה, אז אני רוצה להבין, מה סבתא? טוב, הרבה שאלות, צריך לחזור להתחלה. זה מושג מופלא שצריך להיכנס אליו לאט לאט. ואני אתחיל מהסתירה לכאורה בין ומלתם את אורלת לבבכם לבין ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באורלה שבמילת הבשר. ישנם שני חלקים בהלכה. מילה ופריאה. הדין הוא שאם אדם מל ולא פרה, כאילו לא מל. שזה נפקאות להלכות שבת ולהלכות אחרות. מה זו מילה ומה זו פריאה? בבשר ישנה אורלה. האורלה היא, כמו שרשי מגדיר פה, כיסוי. חלק מהגוף. אבל ברגע קל אתה יכול להרגיש ולהבין מיד שזה כיסוי שניתן להסיר אותו בקלות. לא כדאי אם אתה לא יודע, אבל ניתן להסיר אותו בקלות. זו האורלה. אחרי שהסרת את האורלה, יש עוד קליפה דקה שהיא צמודה לבשר ממש. אותה אי אפשר להסיר עם מכשיר, עם משהו חיצוני, עם כלי. אותה צריך לפרוע ביד. היא בעצם גם כן קליפה, אבל היא לא קליפה גסה, אלא היא קליפה מאוד דקה. בסדר? זו מילה וזו פריאה. בני ישמעאל שמלים את עצמם לא מקפידים בפריאה. וישראל שמל בן ישמעאל לא צריך להקפיד בפריאה. לא פורע. מקפיד שלא. לא פורע, רק מל. אבל בבן ישראל מל ולא פרה, בסדר? כאילו לא מל. אתם יודעים מה זה אורלת הלב? עכשיו זה פלא פלאות. אתם מכירים את הביטוי אומקא דליבה? מעומק הלב? משתמשים בו בלי סוף. אני אומר לך משהו מעומק הלב. כמה עומקים יש בלב? אנחנו מדברים הרבה על לב בזמן האחרון. זה טוב ללבבות בעזרת השם. לשים לב, דיברנו. עכשיו עומק לב. מה זה עומק לב? ולדוד השם אורי ואישי, יש פסוק שנתחיל להגיד אותו בשבוע הבא, מן הסתם באלול ניכנס הרבה לדוד השם אורי ואישי. פרק ש... יש שם פסוק שהוא קשה להבנה. הוא עוסק בלב. ולעניות דעתי, אתם תראו בהמשך שהוא ממש מקביל למה שדיבר דוד עם הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירא, ודוד משתמש בזה כתירוץ ללמה הוא עושה לא יפה? אחת שאלתי. בסוף הרשימה של אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בבית השם, גם דוד מדבר על לב. כמו שבסוף הרשימה של הקדוש ברוך הוא מדבר על לב, אני אף פעם לא שמתי לב לזה. לא שמתי לב. עכשיו אני שמתי לב לזה, זה דבר פלא פלאות. בסוף הרשימה הלא הוגנת, שבה אתה אומר דבר אחד כדי שכולם יקשיבו ומתחיל לתת רשימה, פה אתה אומר בסוף הכלי הוא הלב, פה אתה אומר בסוף הכלי הוא הלב. אצל דוד כתוב כך, כי אביבי אהבוני והשם יאספני, הורני השם דרכך, הונחני ברוך שם השמיים, שורה אל תתנה מנפש לך, כי קמו בידי שקר ופי אחר. לא, לפני כן עוד. לפני. לך אמר ליבי, בקשוף עניי, את פניך השם אבקש. מה פירוש לך אמר ליבי? לך אמר ליבי, בקשוף עניי. מי הדובר? נכון שזה בעיה הפסוק? מי הדובר? לך אמר ליבי, בקשו פניי. פניי של מי? את פניך השם אבקש. אל תסתר פניך ממני. אל תסתר פניך ממני. המילה המרכזית כאן זה פניי. פניך. אשר לא יישא פנים. נושא פנים, לא נושא פנים. חכו, זה מתחיל. לך אמר ליבי, בקשו פניי. את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני. הפסוק הוא מאוד מסובך. רש"י למשל אומר ששני חלקי הפסוק הם שיחה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כי כאילו כתוב כך, לך אמר ליבי, לך, כלומר אליך, השם אמר ליבי, ליבי אומר לי שאני רוצה, שאתה אומר לי בקשו פניי. לך אמר ליבי, בקשו פניי. כאילו, הלב אומר לי, תקשיב, תקשיב לקול שיוצא משם. יוצא משם קול שאומר, בקשו פניי. ואז אני מגיב, אכן, את פניך השם אבקש. כך רש"י מסביר. יפה, אבל מסובך. תודו לי שזה מסובך. זה גם מסובך מאוד סיבה. כי אם הפנייה ברישה ובסיפה היא להשם, אז הפעם השנייה לא צריך לחזור עוד פעם על המילה השם. מספיק היה לכתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי. את פניך אבקש. סביר האדמור הזקן, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש, הרישה והסיפה, זה שני דברים אחרים לגמרי. הרישה זה שיחה של האדם והלב שלו. והסיפה עוסקת בקדוש ברוך הוא. תשמעו, זה לא יאמן. לך אמר ליבי, מי הדובר? הלב. הלב מדבר איתי. מה היה לפני כן? לפני כן אני פניתי אל הקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, שמע השם קולי אקרא וכונני וענני. ואני קורא וקורא וקורא, תשמעו את הדברים, זה דבר לא יאמן, ההבנה הזאת של הרבי פה. אני קורא וקורא ואומר כונני וענני. ואז פתאום אני שומע את ליבי אומר לי, לך אמר ליבי, בקשו פניי. הלב אומר, אתה באמת מבקש מכל הלב, אבל תכנס יותר פנימה אליי. בקשו פניי. בקשו את הפנימיות שלי עוד יותר, אתם עדיין בחיצוניות הלב, יש פנימיות, עוד, 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 בקשו פניי. ללב יש חיצוניות ויש פנימיות. אתם יודעים מהי חיצוניות הלב? היא לא דבר שלילי, היא דבר עמוק, היא דבר מדהים. הלוואי שאני אצליח פעם להגיע לטיפה של כיבוש של חיצוניות הלב. אתם יודעים מהי חיצוניות הלב? חיצוניות הלב היא שאני יודע שהלב שלי רוצה משהו, אבל הלב גם יש לו תאוות אחרות, הוא מבולבל. אז אני מתבונן וחושב, ולאט לאט, על ידי המחשבות, על ידי ההתבוננות, אני מסיט את הלב למקום הטוב. נכון? זו העבודה שלי כל החיים. זו פעולה חיצונית, היא לא מתוך הלב פנימה, היא על ידי בינה. אני מתבונן במשהו, והלב פועל על פי ההבנה הזו. זה לא יעזור, תתבונן, תבין, תרגיש, על ידי ההבנה תרגיש. תלמד יותר, תדע יותר, תבין יותר, אז גם תרגיש בעזרת השם. נכון? מצוין. זה דרך עצומה, זו הדרך בחיים. מצוין. אבל יש גם משהו בלב, שהוא למעלה מכל ההבנות, שהוא כל כך עמוק. ואין לי איך להסביר את זה, אלא אם אני אסביר את זה בדברים לא טובים. מה אפשר לעשות? שם זה יהיה מובן. זה לעומת זה עשה האלוקים. אתם מכירים שהאדם רוצה משהו, ובאמת מבין, ומבין שצריך, והכל בסדר, וזה הכל הלב. אבל יש משהו שהאדם נמצא באיזה מין כזה דבר שבו זה למעלה מההבנה, למעלה מהדעת. משוגע. מחור. זה בנשמה שלו, זה החיים שלו. לא יכול להשתלט. חבל על הזמן, אל תנסה. מכירים? עולה לו השיגעון, זה, אומרים זה מהעידה, לא יודע מאיפה זה. זה משהו כזה, זהו, אין לנו מה לדבר בכלל, גמרנו. אני אראה את זה, זהו, אני עכשיו חתול. מכירים את הרגע הזה? את הרגע שבו הלב בפנים, בכלל לא קשור לשכל. מכירים את הרגע של הבהמה, במובן החיובי שבאדם? לא מהשכל אדם מוסר את הנפש. מהחלק הבהמי שבפנים. מכירים את זה? יש את הנקודה שעליה, לא יודע למה, אין הסבר, ככה. ככה, ככה אני מרגיש. איך חסידים היו אוהבים להגיד? למה היום אמרו הגויים, אשרי העם שככה? יש משהו שהוא ככה, ככה, לא יודע למה, ככה, אני מוסר עליו את הנפש, ככה, מחור, ככה. אבל אתה הבנת בהיגיון מה עושה לך הסיגר? הבנתי, אבל בלי זה אי אפשר לחיות. זהו, ככה. זה למעלה מהטעם, זה למעלה מההבנה, זה למעלה מהדעת. יש בלב משהו שאני יכול לשלוט עליו. עליו נאמר, ומלתם אתם את אורלת לבבכם. זו המילה. אבל יש משהו שאני כבר לא יכול לשלוט בו, הוא כל כך בתוכי, מה לעשות? אני בתוך נפש בהמית, ריבונו של עולם, אתה בראת אותי כך. אז אומר הקודש ברוך הוא, אנחנו שנינו ביחד נמול את הלב. אתה תמול את האורלה, ואני אפרע. אתם תמולו את אורלת לבבכם. אני אמול את לבבך ואת לבב זריך. אתם שמים לב להבדל? לא אומל השם אלוקיך את אורלת לבבך, אומל השם אלוקיך את לבבך. אתם תמולו את אורלת הלב, ואז אני אגיע למול את לבבך ואת לבב זריך. ואתם יודעים מה הסיום של הפסוק? למען חייך. לכו לא עלינו, לא עליכם, לאדם המחור ביותר. הוא מחור, הוא צריך עכשיו, כל אחד יחשוב על הדמיון שלו, על מה הוא צריך עכשיו. יש משהו אחד שהוא מחור לו יותר. אתם יודעים מה? אם חס וחלילה הוא צריך לקחת עכשיו נשימה אחת אחרונה כדי לנשום, הוא מחור לנשימה הזו. אתם יודעים מה קוראים לזה בפסוק? למען חייך. יש משהו שהוא חייך עצמם. יש את כל השאר. את כבי בטן, את הידיים, את הסומסום למעלה, את השוקולד, שיהיה יפה בדירה. ויש את ה... זה חייך. זה אתם לא יכולים למול. אבל זה אני לא יכול למול אם אתם לא תמולו את אורלת הלב. כדי שאני אפרע את הקליפה הדקה. אתם מבינים מה זו הקליפה הדקה? היא צמודה לבשר, אתה בכלל לא יודע להבחין בינה לבין הבשר. אתה משוכנע אגב שזה אתה. היא כל כך צמודה. היא ביחד עם הדברים הטובים בכלל. זה, 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 זה בתוך המידות הטובות מעורב, זה, זה משהו שכבר אי אפשר, זה כזו עדינות צריך בשביל לפרוע את זה. זה רק בישראל חובת פריאה. לא תובעים את זה סתם מאדם. אתם יודעים למה תובעים את זה מיהודי? כי לך אמר לי בי, בקשו פניי. ואז שאני מבקש את הפנים של הלב, פתאום אני מגלה שבעצם זה את פניך. השם מבקש. לכן אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך למען חייך, זה גם לבבך ולבב זרעך, זה מצד שאתה עם ישראל. זה מופיע בפרשת התשובה, אתם יודעים מה לומדים מפרשת התשובה? שסוף ישראל לעשות תשובה. נדחכה, בקצה השמיים. אבל לא יכול להיות, אין שום היגיון, זה רחוק מתשובה, זה הפוך. אבל יש את הפנים, יש את הפנימיות של הלב, יש את הפנים, בפנים. בעשרת ימי תשובה עומדים ואומרים שיר המעלות, בניגון מיוחד של עשרת ימי תשובה, איזה שיר המעלות חוזרים ואומרים כל הזמן? ממה עמקים קראתיך השם? באותו מאמר שהרבי הזקן מדבר עליך אמר ליבי, הוא אומר, זה מדהים, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. מה זה ממעמקים? מעומקים. אז למה כתוב ממעמקים? בבריכה למשל אצלנו יש מים עמוקים ומים רדודים, אין מים מעמקים. שיר המעלות, מעומקים קראתיך השם, מה רע בזה? נו, הרי אנחנו מדברים עם ידיים כולנו. איך אתה אומר שיר המעלות ממעמקים? ממעמקים! אומר אדמור הזקן, מה פתאום? שיר המעלות, אתה יודע למה אני קורא לך? כי אני את הלב שלי יכול ללכת ולהעמיק עוד, עוד. ממעמקים קראתיך השם. מזה שאני עוסק בפעולת העמקה, מזה שאני עוסק בבקשו פניי, ממעמקים, לא מעומקים, ממעמקים קראתיך השם. שמע השם קולי אקרא וחונני וענני לך, אמר ליבי בקשו פניי. את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני. אתם מבינים מה זה פניך? פניך זה את הפנימיות שלך. אתם יודעים מה זה הפנימיות של השם? זה דבר מאוד פשוט. איך הקדוש ברוך הוא נושא פנים? שאלנו על ואכלת ושבעת וברכת. תשמעו את התשובה, היא כל כך יסודית, פשוטה. הרי השאלה היא מצוינת. יש פה כדי סביעה, אז אתה אומר בריאה, פחות מכזי. סביעה, מה עם סביעה? חידוש בהלכה. יסודי, פשוט, שום חידוש, זה כתוב, שום חידוש, החידוש הוא שפשוט חושבים על זה. אתה אמרת בתורתך, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים. ואתה נושא להם פנים לישראל. איך לא יישא להם פנים? הקדוש ברוך הוא לא נותן רק לעם ישראל אוכל. הוא נותן לכל הברואים אוכל. מקרני רעמים ועד ביצי קינים. הוא נותן גם לעמלק אוכל. הוא נותן גם למפלצות האדם שעסקנו בהם בסוף השבוע והיום בדרום הארץ אוכל. לכל הוא נותן אוכל. אז מה פירוש שהוא נותן לי והוא לא נותן לו? אתם יודעים מה זה לשאת פנים? אתם יודעים מה זה פנימיות? אני יכול לתת לך משהו, כי מה אני יכול לעשות? אני חייב. מה אתה חייב? אתה לא חייב? זרוק אותי. לא. לפי כללי המגרש אני חייב. לפי כללי המגרש, אני ראש העיר, אני חייב. לפי כללי המגרש. האמת, לסובל אותך. אתה מפריע לי. אבל מה? אתה חלק מהשחקנים במגרש. אני חייב אותך. אתם יודעים מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? יש ביטוי בחז"ל שכשהוא נותן לשרי רשעה, אז הוא נותן להם מאחורה. כמן דשדי בתר הכתפוי. כמי שזורק מאחורי הכתף. אבל כשהוא נותן למי שהוא אוהב, הוא נותן לו מהפנים. זה דבר כל כך פשוט, כל אחד מכיר אותו. חולם אדם לבנות את בית חלומותיו. שואלים אותו, מה אתה רוצה בעצם? אומר, האמת, 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 מה אני רוצה? אני רוצה פינה קטנה שכל החיים חלמתי עליה, בחדר שינה שלי, שם, בפנים. יש שם קורסה כזאת, וזה מה שאני, אני חולם על זה 200 שנה. האמת, בשביל זה אני רוצה מסביב חדרים, סלון וזה. האמת, האמת. אם מוכרחים סלון, אני גם חייב בית. אז יש לי גם גדר. האמת, בשביל זה צריך תופס 4. טוב, לאן אתה הולך עכשיו? זה לא רציתי להגיד, לדבר הכי נורא בעולם. אני הולך לפקיד בעירייה שיאשר לי. אתה רוצה ללכת לפקיד בעירייה שיאשר לך? בטח. אחרת לא הייתי הולך. אתה רוצה לבנות שם את הקורסה הזאת היפה שכל החיים חלמת עליה? איך אתה משווה? את שניהם אתה רוצה, לא? זה נקרא חיצוניות הרצון. זה נקרא פנימיות הרצון. אבל מה זה משנה? בשניהם אתה משקיע. אתם מבינים מה זה יישא השם פניו אליך? אמרו מלאכי השרת ריבונו של עולם, אמרת בתורתך אשר לא יישא פנים, ואתה נושא להם פנים לישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, ואני נותן לכולם. אלא מה אתם שואלים, למה אני חושק? הבנתם מה זה פנימיות הרצון? תאמינו לי שאני ממש לא חושק ללכת לסדר את תופס 4. אין לי לזה שום חשק פנימי. לא חושק. אני רוצה. המון דברים בעולם אני רוצה ולא חושק. אני למשל רוצה לעמוד באור אדום במעבר חצייה. לא כי אני חושק בדמות בירוק. ואני מקווה שאני אזרח טוב, למרות שאין לי שום חשק פנימי לאזרח שבירוק ברמזור. זה חיצוניות הרצון. זה לא אומר לי כלום, אבל אני רוצה. אבל אני חושק להגיע עכשיו לאן שאני רוצה להגיע. הדוד חושק להגיע אל הראיה. שיר השירים הוא כל מגילת החשק. אומר כאן רבי יוסף קלבו בספר העיקרים, על כדך חשק השם. אני חושק, למדנו פעם שיר השירים, שני פסוקים, זה החשק. זה החשק שאף פעם לא נגמר. אמרו מלאכי השרת ריבונו של עולם, למה אתה נושא פנים? אמר להם, איך לא אשא להם פנים לישראל? אמרתי להם, ואכלת ושבעת. והם מחמירים על עצמם עד כזית ועד כביצה. מה, הם לא יודעים ללמוד? הם לא יודעים שצריך שבעת? לא הבנו נכון בכלל. הם מגיעים למדרגה שאצלהם שבעת זה גם בכזית. כי אם זה מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא, אז זה ואכלת ושבעת. אפשר להגיע למדרגה שכזית זה שבעת. אני לא יודע על זה. אבל אני יודע שאפשר. כשרות יושבת עם בועז והוא צובט לה קלי, והוא נותן לה ממנו, אתם זוכרים מה כתוב? ותאכל, ותשבע, ותותר. וזה היה מסתום פחות מבריאה. ותאכל, ותשבע, ותותר. ואת הנותר היא השאירה בכיס והביאה את זה לחמותה. טוב, כמה אפשר לאכול ביום אחד? המקרא לא היה אומר ותאכל ותשבע מטעמי נימוס, לא תודה, לא צריך יותר. ותאכל ותשבע, זה ותשבע. תבדקו, יוחנת אמת, היא שבעה. לחם הפנים. זה לחם הפנים, זה לחם הפנים. זה לחם הפנימיות. מאיפה אני יודע שבלחם הפנים שבעים? אתם יודעים מה היה הניסיון של המן בפרשה שלנו? ויענך ויריבך. ויריבך? הרי במן היה את כל הטעמים. אז למה ויריבך? ויענך ויריבך? הרי אתה סבת, היה במן הכל, נכון? למה ויריבך? פשוט, כל כך פשוט. למה אני שבע מסטייק טוב? סטייק טוב. למה אני שבע? טוב. למה אני שבע? כי זה מוגבל. זה מוגבל. במה זה מוגבל? בכל. קודם כל, זה חריף. אני לא יכול גם מתוק באמצע כי אני עקי. אני יכול שילוב קצת, חמוץ מתוק, well done, אבל לא הכל יחד. נכון? זאת אומרת, יש לזה הגבלה. אני צריך עכשיו את הטעם הזה, עכשיו את הטעם הזה, עכשיו דרך אחיך, עכשיו קצת שיניים, עכשיו קצת, נכון? יופי. אבל אם אני אתן לך אוכל מכל הטעמים שבעולם, החושים שלך לא יכולים לסבוע, כי זה למעלה מהחושים. אתם מבינים מה זה לאכול? אין סוף. כשאוכלים אין סוף רעבים. זה הרעב. אתם מבינים למה התורה נקראת לחם ומה זה לא רעב ללחם? כי כשאתה אוכל לחם מן השמיים, אז זה כולה בא. אז אתה רעב. הסובע הוא תוצאה של המוגבלות שלך. יש בעברית ביטוי בתורה מדהים. נפתלי, שבע רצון. שמעתם פעם את הביטוי הזה בעברית? היום לומדים עברית, לא תכננתי. שמעתם פעם את הביטוי שבע רצון? אתה נכנס למסעדה ושואלים אתכם, אתה רוצה עוד? ואתה אומר מה? לא תודה, אני שבע. כלומר, אני לא רוצה, אני שבע, זה סתירה, לא? אתם יודעים מה זה שבע רצון? אני שבע, לכן אני רוצה עוד. שבע רצון. שבע רצון זה אני אף פעם לא גומר, כי אני כל הזמן רוצה, אני שבע ואני רוצה ואני שבע ואני רוצה ואני שבע ואני רוצה. זה תכלית התענוג. זה יישא השם פניו. וכי איך לא אשא להם פנים לישראל, הם מלאים את אורלת הלב. תראו לאיזו מדרגה הם מגיעים במילת אורלת הלב. הם אומרים שכזית זה שביעה. תמיד חושבים שרב יהודה זה החומרה כביצה. אני אומר הפוך. השאלה היא, מהי בעצם שביעה? מישהו אומר כביצה, מישהו אומר כזית. זאת אומרת, מי שאומר כביצה אומר, לא ייתכן שאדם, בשר ודם, יכול להגיד שהוא כבר שבע בפחות מביצה. הוא צריך, כיוון שאדם הוא כלי, נו, אם הייתי רק רוח, אם הייתי אין סוף בלי כלי, אז לא צריך שום דבר. אבל אני כלי, אז זה צריך לתפוס במידות. אז כיוון שאני כלי וזה צריך לתפוס במידות, השביעה זה במידה מסוימת. בא בידו ואומר, אל תעבוד עליי, אתה צריך כביצה כדי להיות כלי שיכול. אל תשאף לי יותר, אל תשאף לכזית, תשאף לכביצה. בר מאיר ואומר, לא אפשר לשאוף לכזית. במה? בלהיות שבע. ואז אני נושא פנים לישראל, כן נושא פנים, אין בעיה בכלל לשאת פנים. אמרת שאתה רוצה שבתי בבית השם כל ימי חיי, עכשיו אתה נותן רשימה שלמה. נכון? כי ממך למדתי. מה ממך למדתי? שהכל תלוי בלב ובפנימיות של הלב. גם אתה אמרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם ליראה, ובסוף אמרת, איך מגיעים לזה? ומלתם את אורלת לבבכם. כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כתוב בילקוט שמעוני, וזה נעמוד, זה דבר מופלא. כתוב בילקוט שמעוני, ואוהב גר, איך כתוב שם בפסוק? ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. רבי מביא בשיחות ילקוט שמעוני. כתוב בילקוט שמעוני, ואוהב גר לתת לו לחם, זה תורה. ושמלה אלו מצוות. מדרש יפה, אבל מה פשט? מופיע בספרים, ואוהב גר, אתם יודעים מי זה הגר? הגר זה הנפש האלוקית שהיא גירה פה בעולם הזה. ואוהב גר לתת לו לחם, זה תורה, ושמלה זה מצוות. ואהבתם את הגר, זה המדרש בילקוט שמעוני. ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אתם יכולים למול את אורלת הלב עד שתביאו את זה למצב שהשם ימול את לבבך ואת לבב זרעך ותתגלה פנימיות הלב שלך. כבר אדם יכול להגיע לזה. אתם יודעים איך קורה לזה משה רבינו בספר דברים? אתה יכול להגיע לזה שאין לך רשות שווה לא תוכל. אתם מבינים הגדרה הלכתית, משפטית? אתה יכול להגיע למצב שלא תוכל. איי, אבל אם אני כבר לא אוכל, אז מה בכלל הניסיון? כשתגיע לשם תשאל. כנראה שאפשר להגיע למדרגה, זה חידוש שלא יאמן, אפשר להגיע למדרגה שאתה פשוט לא יכול לעבור איסור. אני לא יודע מה זה. אבל כשפנימיות הלב פועלת, כנראה שאפשר להגיע לשם. לך אמר ליבי בקשו פניי. לך אמר ליבי בקשו פניי, זה סוגיית הלב, על זה מדבר משה רבינו כל ספר דברים, רק את זה אני מבקש, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום. השאלה היא לא אם הגעת לשם או לא, השאלה אם אתה מבקש פניי, או שאתה בכלל לא מבקש פניי. יכול אדם להסתפק בכלל בלבקש את חיצוניות הלב? יכול אדם לא להבין בכלל מה אנחנו מדברים על המושג לבקש פני? יכול אדם לעשות הכל ושהמושג הזה בקשו פני לא יאמר לו כלום, כי הכל בסדר לו, כי לא חסר לו כלום. באלול הקודם, נדמה לי בשיעור הראשון או השני שדיברנו פה, שאלנו מה זה לשוב. אתם יודעים מה זה תשובה של הקדוש ברוך הוא אלינו? הוא רוצה שאנחנו נשוב אליו. ומה זה שהוא ישוב? כתוב בפסוק, השב פניך ונבשע. אתם זוכרים מה הסברנו מה זה השב פניך? אמרנו שהשב פניך זה הדבר הכי פשוט בעולם והכי נורא. הרי העולם הוא עגול, אתם זוכרים שהזכרנו את זה? ובעולם עגול, זה היה כמעט לפני שנה באלול, בעולם עגול לכאורה תמיד אנחנו באותו מרחק אחד מהשני, כי העולם עגול, אז לא משנה איפה אני, אנחנו תמיד באותו מרחק. נכון? אז מה זה מרחק? הסברנו בחודש אלול שמרחק פירושו שאנחנו נמצאים ממש ביחד. אנחנו זוג. את פה ואני פה, אנחנו ממש ביחד. אבל אנחנו מקשים עורפינו. עורף לעורף. אתם יודעים עכשיו מה המרחק בין שנינו? כל האיגו. מכירים את התחושה הזאת? זה שיא המרחק. אתם מבינים מה זה ועורפכם אל תקשו עוד? אתם יודעים מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? השב פניך. אתה מוכן להסתובב? כלומר, אתה מוכן מפנימיות הרצון לתת לנו את האוכל ולא מאחורה? את פניך השם מבקש. אל תסתר פניך. אבל בשביל לבקש את פניך אני צריך להיות עדין מספיק כדי שיהיה לי לב שיאמר לי בקשו פניי. אני יכול בשם כל מיני סיסמאות טובות בכלל לא לשמוע את המילים האלה, כי אני לא רוצה לשמוע אותם. ואני יכול לשמוע בקשו פניי, כי הפנימיות היא חייך. ואז הוא מעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך למען חייך. אז העל שחמר השב תשיבם עד שלא תוכל כבר יהפוך להיות לעובדה. אבל משה רבינו התחיל להגיד לא תוכל מיד אחרי שהוא לימד אותנו את אומלתם את עורלת לבבכם. ואומלתם את עורלת לבבכם היא התשובה למהו הכלי לבעתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאמך. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד, בזה אנחנו עומדים. זאת הפרשה שקוראים אחרי ט"ו באב. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, זאת הפרשה שקוראים תמיד, אתם יודעים מתי? תמיד. לפני ראש השנה. לעולם. וזאת העבודה. העבודה הזו שמתחילה באומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם אל תקשו עוד, יוצאת מהנחת יסוד שזה תלוי בי, והמוהל שלמעלה לא יוכל לפרוע בלי שאני מל את עורלת הלב בחיצוניות הלב, בהבנה, בהפנמה שיש בקשו פניי. הדרך להגיע לשם היא כבר הישועה ההיא שאליה מגיעים שם בפרשת ניצבים, בפרשת התשובה, בפרשת משיח, בפרשת הגאולה והתשובה שמתחילה אצלנו במילת עורלת הלב ומסתיימת במילת לבבך ולבב זרעך למען חייך בפרשת ניצבים. ערב טוב.